אוקיי, אז הבאה בתור זאת עורכת הדין דנה קובלסקי, תעשו לה הרבה הרבה כפיים, שמהרצאה שלה זה חינוך ביתי כהגנה עצמית. דנה, איפה את? איפה דנה? או, מדהים! כפיים!
שלום, צהריים טובים לכולם. למיקרופון, כן, הנה, אנחנו פה. צהריים טובים לכולם, מה שלומכם? אז ככה, מה שלומכם? אתם בסדר? יש לכם עוד כוח לשמוע קצת על חינוך? פתרונות לחינוך? יאללה, אז בואו נעשה את זה, ככה נצלוח את זה מהר. אני עורכת הדין דנה קובלסקי. אני, השותף שלי פה, עורך דין רס מסגב, גם כן פה יושב לו שם בשקט בחושך. אנחנו עורכי דין שעוסקים הרבה בנושאים של זכויות הפרט, והמוחיות שלנו זה ככה לעזור לפרט לצלוח קונפליקטים לפעמים מאוד מאוד מורכבים עם, גם עם הרשויות וגם עם גופים מאוד גדולים כמו בתי חולים, חברות ביטוח וכדומה. וחלק מהעיסוק, אני אגיד את זה ככה, הנושא, אחד הפייבוריטים שלי זה לסייע להורים לצלוח את הקונפליקטים עם מערכת החינוך. אני חושבת שזה מאבק מאוד מאוד חשוב כשמגיעים לפינות האלה של הקונפליקטים האלה שמתעוררים. זה מאוד מאוד חשוב לדעת לצלוח אותם, כי העניין עם החינוך, אנחנו מבינים את החשיבות שלו, אנחנו מבינים מה זה אומר לגבי דור העתיד, ולדבר בעצם הכי יקר שלנו זה הילדים שלנו. מה קורה איתם במהלך היום כשאנחנו לא נמצאים איתם, או חלק מאיתנו שהחליטו לקחת את זה אפילו צעד אחד קדימה, ולהגיד שאנחנו כן אלה שצריכים להיות איתם גם במהלך היום. אז כך או כך, אני אבוא לכם עכשיו עם מגוון של פתרונות, או כל מיני נקודות שבעצם אני רוצה, שלנצל את היום הזה ולנצל את, את זה שאתם נמצאים פה כדי להסתכל קדימה, פני עתיד. המערכת, נכון, היא קשה, היא מסואבת, היא מקולקלת, היא ארכאית. יש הרבה דברים שאפשר להגיד עליה. היא עושה, היא לא רק מסממת אותה.
40% מידי מדינת ישראל הולכים לסיים את החופש הזה ולהיכנס ליום שהם צריכים לקחת סמים ולא לאכול חצי יום כדי לשרוד יום אחד בבית ספר.
זה במקרים מסוים, ובמקרים אחרים הם עושים להם אינדוקטרינציה. יש המון המון תעמולה. אנחנו מדברים על פתרונות, הנה זה הפתרונות. הפתרונות הם לכאן, לעכשיו, צופה פני עתיד. אז דבר ראשון, זה דווקא אני רוצה להתחיל מילדים שכן נמצאים היום במערכת. דבר ראשון, כשאתם שולחים את הילד לבית הספר, קודם כל תפתחו קובץ שנקרא אורחות חיים בבית הספר. אורחות החיים בבית הספר זה קובץ שמוציא משרד החינוך, מעדכן אותו משנה לשנה, ובעצם שם הוא בעצם שוטח את כל המסרים שהוא רוצה להעביר לילדים במהלך השנה, האמצעים שבהם הוא חושב שיש להעביר את המסרים האלה. יש שם כל מיני דברים שלכם כהורים צריך להיות מאוד מאוד מעניין מה כתוב שם. כי מאוד יכול להיות שלחלקכם, אם לא לרובכם, דווקא אנשים שיושבים פה בעולם היום, הדברים שכתובים שם זה דברים שאתם לא רוצים שהילדים שלכם ילמדו, או שאתם לא רוצים שהילדים שלכם לימדו בדרך הזאת. אז העידן הזה שבו אנחנו מפקידים את הגוף שלנו בידיים של רופא ואומרים לו, תרפא אותי, תעשה בי כרצונך, זה עידן שלא קיים יותר, אנחנו כבר כולנו מבינים את זה. באותה מידה, העידן שבו אנחנו לוקחים ילד, מפקידים אותו בידיים של מסגרת חינוכית, או במסגרת של איש חינוך, ויכול להיות איש חינוך המוכשר ביותר שיש, ואומרים לו, עשה בילד שלי כרצונך, העידן הזה מבחינתכם צריך להיגמר. אל תסמכו על אף אחד, אלה הילדים שלכם. זאת האחריות המשפטית שלכם, חברים. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מטילה עליכם אחריות מכוח היותכם אפוטרופוסים טבעיים של הילדים שלכם. לדאוג להם, לדאוג לאינטרסים שלהם, לדאוג שאף אחד לא פוגע בהם. וכן, זה אם אתם חושבים שבית הספר זה לא קופת חולים, אז בית הספר זה לא קופת חולים. אז את כל הפרוצדורות הרפואיות שילד עובר בבית הספר, אני חושבת, זאת הדעה שלי, אבל זה בסופו של דבר נתון לשיקולכם, לילד יש זכות שההורה יהיה איתו. יש לו את הזכות שההורה יהיה לידו כשהוא עובר פרוצדורות רפואיות. האחריות של מי שלאכוף את הדבר הזה בשטח היא שלכם. שום דבר פה הוא לא גזירת גורל וגזירה משמיים. הפרקטיקות האלה מתבצעות בהסכמת ההורים. זה יש פה הסכמה. אז אתם מדברים, אם אנחנו מדברים על פתרונות, הנה פתרון. אני לא מוכן שהילד שלי יעבור פרוצדורות רפואיות בבית הספר. אני רוצה לראות איזה מסרים חינוכיים אתם מעבירים, ואם יש מסר חינוכי שאני לא רוצה שהילד שלי ייחשף אליו, הילד שלי לא יגיע באותו יום לבית הספר, תודיעו לי מתי זה קורה. ואני מדברת למשל על דברים כמו חינוך מיני, האמצעים שבהם הם מעבירים חינוך מיני, אתם תופתעו לגלות כמה מוקדם זה מתחיל, כי לפי אורחות החיים זה צריך להתחיל כבר בגילי הגן, ואתם תתפלו באיזה אופן הם מעבירים את זה. תהיו מעורבים. תבינו מה קורה, מה התוכנית, מה הלוז, אל תשלחו אותם הם יחזרו בצהריים, תגידו, איך היה חמודי היום בבית הספר, ואז אתם תגלו את זה בדיעבד. אז זאת, הנה, פתרון אחד. אנחנו מדברים על עוד דבר שקורה בבתי הספר, במהלך תקופת הקורונה, כדי בעצם חלק מהאמצעים שבהם נקט משרד החינוך כדי להפעיל בתי ספר בזמן שבו יש לכאורה פנדמיה, זה לא לאפשר להורים להיכנס לתוך שטח בית הספר. זמני הקורונה חלפו ועברו, כל הוראות השעה של ההתמודדות התמודדות של ישראל עם נגיף הקורונה, כולם בוטלו, אבל בחלק גדול מאוד ברחבי הארץ של בתי הספר, וירא כי טוב, הורים עדיין לא יכולים להיכנס לשטח בית הספר. אז עוד דבר אחד זה שאתם צריכים להבין, זה שאין פה חוק שמאפשר לבית ספר להחליט באופן חד צדדי, שהורה לא יכול להיכנס לשטח בית הספר בזמן שמתקיימים לו לימודים. אין חוק שמאפשר דבר כזה. זאת אומרת, שאם אתם כהורים מעוניינים להיכנס לשטח בית הספר בזמן שמתקיימים לימודים, ואתם לא מעוניינים שיהיה איזה מישהו שישמור אתכם בחוץ, מתוך איזושהי הנחיה של בית הספר, ואופן שבו בית הספר מתנהל, אז אתם צריכים לעשות משהו בקשר לזה. אז מתחילים עם מנהל בית הספר, הגורם הניהולי על מוסד החינוך. אם זה לא עוזר, הולכים למנהל אגף החינוך ברשות המוניציפלית שבה אתם מתגוררים, ואפילו לערב את ראש העיר או לערב את ראש הרשות. ואם אתם תעשו את זה כמה הורים ביחד, מה טוב, כי בשורה התחתונה, מה שאמרתי, אין להם זכות למנוע מכם כניסה לשטח שבו הילדים הקטינים שלכם נמצאים. זו בשורה התחתונה. אז אם זה קורה, תפעלו. עוד דבר שאני רוצה לדבר איתו בקשר של פתרון, זה אפשרות של הקמת מסגרות אלטרנטיביות לחינוך. תראו, הרבה מאוד אנשים מוצאים את עצמם נאלצים לשלוח ילדים לבית הספר, גם שהם יודעים שבית הספר או המסגרת החינוכית שקיימת עבורם היא לא המסגרת החינוכית האופטימלית, זה לא המקום שהם היו מעוניינים לשלוח את הילדים שלהם, אבל בחוסר יכולת לגדל את הילדים בבית בחינוך ביתי, שזו גם אופציה, הם פשוט נאלצים לוותר על האפשרות הזאת, בכל זאת לשלוח אותם למסגרות שהם לא מאמינים בהם. אז אני רוצה לתת אופציה נוספת, האופציה של הקמת מסגרות חינוך אלטרנטיביות. תקשיבו, כל בתי הספר האלטרנטיביים, האנתרופוסופיים, הדמוקרטיים, כל המסגרות בתי הספר האלה הוקמו על ידי הורים. הרבה מהם הם תוצאה של הורים שרצו גישות חינוכיות אחרות, מתקדמות, שיותר קשובות לילד, יותר מכילות את הילד ואת הצרכים שלו, ופעלו להקים כאלו בתי ספר. בתי ספר האלה הרבה פעמים הם מוכרים אבל לא רשמיים, מה שאומר שיש להם בעיות תקציביות, ואנחנו תכף אני אגיע לנקודה הזאת גם, כן? 5 דקות, אבל זה אפשרי. תתאגדו כעמותה, תתחילו להתאגד בצורה כזאת, ואם אתם צריכים איזושהי עזרה, אתם גם יכולים לפנות אליי בנושא הזה. נושא נוסף, זה העניין התקציבי. משרד האוצר, כשהוא מתקצב תלמידים, הוא מתקצב את משרד החינוך פר תלמיד. זאת אומרת, לוקח את מספר התלמידים, ונותן פר תלמיד את התקציב. בסופו של דבר, אנחנו רואים שהרבה מאוד מהחינוכים האלטרנטיביים, קרי, החינוך הביתי והחינוך המוכר והלא רשמי, הם סובלים מחסר תקציבי. זאת אומרת שמשרד החינוך לא מעביר את התקציבים לילדים האלה, הוא מעדיף להשקיע את כל הכסף במסגרות החינוך הפורמליות שלו. זאת, רבותיי, יש לזה מילה בשפה העברית, כל מזה, אפליה. זאת אפליה, כי הכסף מגיע לתלמיד. הכסף הוא פר תלמיד, והתלמיד צריך שהתקציב הזה בסוף שבר יגיע אליו. אז זה גם עוד איזשהו פתרון שאפשר יהיה להתארגן ביחד, ואני יודעת שיש התארגנויות כאלה, מי שזה באמת מעניין אותו וזה בליבו ונפשו, גם יכול לפנות אליי ואפשר לעשות איזושהי התארגנות ביחד. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לגעת פה דווקא בקהילה של החינוך הביתי. אז מי מכם שמגדל ילד בחינוך ביתי, או שמכיר משפחה שמגדלת ילדים בחינוך ביתי, יודע עד כמה משנה לשנה המהלכים של להגיע לאישור המיוחל לחינוך הביתי נעשים יותר ויותר ויותר קשים. המערכת מאוד לא אוהבת את החינוך הביתי. אנחנו לא ניכנס לסיבות, ככה זה, יש לזה סיבות, אבל זה המצב בפועל. והמצב העגום הוא שאותו הצוות שאחראי על הפיקוח מצד משרד החינוך על החינוך הביתי, יש בעצם ניגוד אינטרסים מובנה ביניהם לבין המשפחה וההורים והילד שנמצא בחינוך ביתי. כי המטרה שלהם, בגדול עוד הפעם, זה להסליל ילדים חזרה למסגרות החינוך. ויוצא ככה שגורם הפיקוח, הגורם שמפקח על החינוך הביתי, הוא גורם שבעצם לא כל כך מעוניין לאשר את החינוך הביתי, אלא רוצה דווקא להסליל אותם החוצה. יש פה ניגוד אינטרסים מובנה, וזאת עוד נקודה שבה אנחנו חושבים שצריך לחתור לפתרון, והפתרון בעינינו זה להפעיל לחץ על משרד החינוך, ואפשר לעשות את זה, יש דרכים לעשות את זה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, להחליף את כל מערך הפיקוח למערך פיקוח שהוא תומך חינוך ביתי, מבין את היתרונות שיש בחינוך ביתי, ועובד דווקא לא כנגד משרד החינוך, אלא אולי גם מקשים מוריד קצת מהעומס שיש על משרד החינוך. הרי בסופגים, חסר להם הורים, חסר להם תקציבים, אין להם פסיליטיז מספיק לכל הילדים. אז הנה, לקחנו ילדים, העברנו אותם הביתה, אנחנו אחראים להם, אנחנו במובן הזה מסירים מכם את האחריות על הילדים האלה. אז יש מקום להגיע איתם לאיזושהי קרקע ואיזושהי הידברות בעניין הזה, רק שמערך הפיקוח צריך להשתנות מן היסוד. יש חוק לימוד חובה משנת 1949. הוא יכול והוא עושה. הוא יכול והוא עושה. הוא מגיש כתבי אישום בשנה האחרונה. לא, ילד, בסדר, ילד לא רוצה ללכת לבית הספר, יש גם עניין, זה מאוד תלוי, זה דווקא אתה כאוס לחוק נוער, אתה יכול לדעת שהרבה פעמים במקרים כאלה מי שיתערב זה דווקא אוס לחוק נוער, שאני לא יודעת מה יותר גרוע, מערך הפיקוח או אוס לחוק נוער, כנראה השני. אני אומר לך שאין סעיפי נזקקות, אני אגר לבית ספר. ואפשר לבוא ולא לבוא. יש,
אני לא כרגע מתייחסת לעניין הזה שילד לא רוצה.
כי לרוב ילד לא רוצה לאכול אוכל בריא, רוצה לאכול שוקולד כל היום. בכל זאת אנחנו מכריחים אותו, אז מה, עכשיו אנחנו נגיע לרווחה, זה שאני מכריחה אותו לאכול עגבניה. העניין הוא אחר, העניין הוא שיש סעיף לא של זה שילד לא רוצה, אלא יש סעיף של אי התייצבות לבית הספר. ילד שרשום לבית הספר ולא מתייצב, ילד כזה בדרך כלל, קודם כל ישר יערבו את גורמי הפיקוח בתוך בית הספר, מדברת על היועצת והמנהלת וכל מערך הפיקוח הזה, וגם בדרך כלל יערבו את הרווחה,
ואם הורה מחליט להשאיר את הילד בבית, החינוך ביתי, בלי לעבור את מערך הפיקוח, את העניין של מערך הפיקוח, אז הרבה פעמים יוגש נגדו כתב אישום, ויש כתבי אישום שמוגשים כנגד משפחות. אתה יודע, זה שתי דקות. זה לא, הפתרון, אוקיי, הפתרון שאני לא רוצה, אני עורך הדין, אחר כך תבואו אליו בקשר לפתרונות שעורכי דין לא יכולים להמליץ עליהם. אני לא יכולה לעודד פה אנשים לא להישמע לחוק. החוק קובע שיש חובת לימוד חוץ מאלה שיש בהם פטור, ואז יש חוזר מנכ״ל שמדבר על הפטור ואיך אפשר לקבל אותו, והאופן שבו מיישמים אותו, זה אותו חוזר מנכ״ל שמתיר את החינוך הביתי. זאת אומרת, כל החינוך הביתי היום מבוסס על איזשהו חוזר מנכ״ל. זה בשורה התחתונה. אבל מה שרציתי לומר בעניין הזה של החינוך הביתי, זה שקודם כל זה בהחלט משהו שאפשר לעשות אותו. אני חושבת שבשורה התחתונה, והנה יש לי פה דקה אחרונה, ואני אגיד לכם את הפתרון, הקסם, מספר אחת, לכל הבעיות, לכל התחלואות, לכל האתגרים שאנחנו חווים היום כאנשים שחותרים לחופש בעידן שבו הרשויות חותרות לצמצם את החופש שלנו ולנגוס בחופש שלנו. הפתרון הוא איחוד. אנחנו צריכים להתאחד. אנחנו צריכים לחבור אחד לשני, אנחנו צריכים למצוא אחד את השני, אנחנו צריכים לעזר אחד בשני, להבין שאנחנו תלויים אחד בשני, ולעשות את הדברים האלה ביחד. כי בסופו של דבר, לא משנה מה הדבר הזה שהם יטילו, ינסו לעשות עלינו, כשיש מספיק אנשים שחוברים ביחד, ומקדמים את הרעיונות החינוכיים, הליברליים, האמיתיים, החופשיים שלהם, אף אחד לא יוכל לעצור אותם. הכל פה, מה שאמרתי, אם את חוזרת להתחלה, כמעט הכל בהתחלה נעשה בהסכמה. אפשר להתווכח על גבול ההסכמה, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו לא נסכים לדברים האלה, והנה, אני פרטתי לכם שורה של דברים שאפשר לא להסכים אליהם, שאין שום חוק שמחייב אתכם לעשות אותם, אז תעשו את זה, אז נחבור ביחד, ובבא שנמצא פתרונות יותר טובים.
תודה רבה רבה לעורכת הדין דנה קובלסקי. דנה, ממש ממש תודה. תקשיבו, הפתרונות האלה זה בסך הכל, זה מסתכם ולהגיד לא. הילד שלך, לא, זה הילד שלי, לך תחפש. זהו, בסופו של דבר זה העניין. מתי שמותר לכם, תגידו להם, זהו. הכי פשוט. צהל, אני יצאתי מהצבא על נפשי, בכוח, והצלחתי. יפ, מה קורה עם צהל? אתה לא צריך ללכת לצהל. מה קורה עם צהל? לא הולכים. מי שרוצה ומרגיש שהוא באמת תורם, שיעשה את זה. מי שגם ככה הצבא יערוס לו את החיים, כי יש לו בעיות רפואיות, או כי הוא גם ככה יהיה ג'ובניק, אני לא יודע, כל אחד והסיבות שלו. מי שרוצה שיתגייס, מי שלא רוצה לא חייב. פשוט לא חייב. אני לא מעודד כלום, אני פשוט אומר שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני מעודד חופש. מי שרוצה להתגייס, אהלן וסהלן, באהבה רבה.